אז הוא דיבר על זה שמתוך כבוד תורה אפשר לעשות עבירות. אז איך זה קורה? כמו שהגבאים רוצים לכבד את הרב, אז הם שמים לו מתלה לכובע. חור זה מצווה, אבל בשביל לשים לו מתלה לכובע הם קודחים חור בקיר. לא, הוא אמר יותר מזה, זה נקרא סותר, סותר את בית הכנסת. מה? סדר, סדר. אז מה, זה בגלל בית הכנסת יש, במקדש זה סתירה, אז הרע לנוטץ עבד מן המקדש. השאלה אם בית הכנסת דאורייתא או דרבנן, במניין המצוות לרמב"ם כתוב שדאורייתא, אבל במשנה תורה כתוב שדרבנן. האמת היא שהייתה לי קושיה על הרב אליהו, כי הגמרא מפורשת בשבת דף קוף ג' אומרת שמי שקודח חור כדי למלא אותו אחרי זה במסמר, חייב על זה משום בונה, לא משום סותר. זאת אומרת, אחת ההגדרות הקשות בהלכות שבת זה איזה דבר הוא בונה, דבר הוא סותר. למשל, כשאדם עושה חלון, אדם שובר את הקיר כדי לעשות חלון, הוא בונה או סותר? הוא בונה, למרות שהוא עושה פעולה של סתירה.
אך גם ש... המטרה שלו זה לבנות.
כן, כל סותר צריך להיות על מנת לבנות. הסותר על מנת לבנות זה סותר.
הרב, יהיה כמה דקות שזה יהיה שבוע.
יפה, אבל זה בעצם תהליך של מילוי, כי זה לא יכול להגיד שאתה הורס משהו. אתה בעצם כאילו בונה את החור כדי שיהיה אפשר להשלים אותו. זה חיוב, זה לא שלילה. המעשה בידיים הוא שלילה, אבל התוצאה שנוצרת היא חיוב. אבל שאלתי אחד התלמידים שלו, כי באמת לא הבנתי את הדברים האלה של הרב אליהו, אז הוא אמר לי ככה, שהרב אליהו סבר, שכיוון שזה לא מכבוד בית הכנסת, כמו שאמר יוסי, ואתה לא אמור לעשות חורים בשביל כובעים בבית כנסת, אז זה הופך להיות סותר, כי אתה הורס את הבית כנסת. אז לכן הוא סבר שזה איסור דאורייתא או דרבנן, לעשות חור בבית. אז הוא אומר, מתוך כבוד תורה אנשים יכולים להגיע לאיסור. ופה גם עשו לי, ראו שכל פעם שאני נכנס, אני לא יודע מה לעשות עם הכובע, אני צריך בשחרית, בתפילת שחרית, מנחה, וערבית, אפשר להישאר עם הכובע, זה אופן טבעי, אדם עם כובע או לא שו, אז נכנס בתפילת שחרית, פעמים מטלית, מה עושים עם הדבר הזה? בסוף היוצא, האדמו"רים? האדמו"רים, מישהו מוריד להם את זה מהראש מן הסתם. הם מתיישבים, נעשתה הם מתיישבים, והם פשוט מורידים להם, אני מניח, זה ככה. ראית איך אדמור יושב? לא, לא יודעת אם כל אדמור, אבל ראיתי כמה כאלה, שהוא מגיע למקום, פשוט יושב. יש שם כיסא. יהיה כיסא. הוא יושב, והכיסא יהיה שם.
הוא מקווה.
לא, תמיד הכיסא שם. אבל פה, תראה איזה גבאים יש פה, פה, הם עשו את זה לגמרי לפי ההלכה. היית? זאת אומרת, בנו. אפילו אם בית הכנסת פה היה לו קדושת בית כנסת קבע, שזה עוד שאלה. בנו ארון, שהוא בעצם ארון ספרי. ובצד שלו שמו את המיד. זה גלת כושר. זה פשוט גלת. אני אספר לך, הייתי שבת אצל גיסי בבני ברק. אחות של אשתי, היינו שבת אצלם, לא מזמן. והוא חסיד, יהודי חסידי, מתפלל ב9:30, עד 12:30. עד 12:30, אמרתי לו, תשמע, אני בא להתפלל איתך, אבל לא ב9:30. אני אבוא מוסף. 11 מוסף. אחרי זה לומדים, אני בא לפעיל אותך מוסף, בסדר, אל תקפיד, אבל זה היה כתוב לתפילה קודם קודם. הסכמתי קודם. והלכתי לחפש בית כנסת. זה לא קשה למצוא לחפש את זה שם, אבל כמה שהלכתי לחפש, הייתי עם הכובע על הראש. נכנסתי איזה בית כנסת לבני ברק. כל בית הכנסת שם, אנשים של צורה, עם חליפות כובעים, אבל אף אחד לא היה עם כובע על ראשו. כי כשיש כל כך הרבה אנשים שולחים עם כובע, הם לא יכולים לבוא כולם עם הכובע לבית הכנסת. אז כולם יושבים את הכובע בבית, והם תהיה, הייתי יחידי בבית הכנסת, שלא היה לו מה לעשות עם הכובע, איפה אני אשים אותו? אז אתה מתמרן, זאת אומרת, בתפילת העמידה, אתה קם, מוריד את הכובע, שם אותו על הכיסא, שם את הכיסא על הראש, אחר כך אתה מתיישב, אתה לוקח את הכובע, שם על הראש, מוריד את הכיסא, איפה? קיבלנו תנאים. טוב, לכבודו של המקרא נברך ואז נתחיל ללמוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. סימן קוף צדיגים מסעיף א', יש לנו כאן שתי הלכות. עמוס, בוא תיכנס פה, אלא אם כן אתה רוצה ללכת באמצע, אבל יש מקום. אנחנו נמצאים באמצע הזיף הזה, למדנו כבר כמה וכמה דברים, אז בואו נחזור על הכל, רק נקרא את זה כדי להיכנס לעניינים. יש פה שני נושאים מאוד מאוד חשובים בענייני זימון. אז אני קורא את השולחן ערוך שוב פעם, רק כדי להיכנס לעניינים. אומר השולחן ערוך, שניים שאכלו, אף על פי שבברכת המוציא פותר אחד את חברו, מצווה לחלק שיברך כל אחד ברכת המזון לעצמו. אז הלכה ראשונה, ברכת המזון, כל אחד מברך לעצמו. יפה. במה דברים אמורים? כשהיו שני מדינים לברך ברכת המזון, אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע, מברך היודע ויוצא השני. אז זו הלכה שנייה, שאדם יכול להוציא את חברו בברכת המזון. אבל יש פה הלכה שלישית, אם אתם זוכרים, דיברנו עליה מזמן, שכל זה רק אם מבין לשון הקודש, אלא שאינו יודע לברך. כלומר, שאדם לא יכול להוציא את חברו בברכת המזון בעברית, מישהו שלא מבין עברית. מה עולה מההלכה הזאת? שאם הוא לא יודע עברית ומברך בעברית, הוא כן יוצא ידי חובה. נכון? כן, פלפלנו בדבר הזה.
זה היתרון של הקודש.
כן, אבל בשולחן ערוך מבואר שזה רק כשאתה מברך בעצמך. כשאתה מדבר אותה. לא כשאתה שומע אותה. עוד הלכה, צריך לברך לכל מילה במילה לכל מה שיאמר, וצריך לברך שכוון להוציאו. כן, עד כאן זה חלק הראשון. אבל, אם אינו מבין, אני יוצא בשמיע. אסירה, אבל, שלושה שאכלו, אינם רשאים לחלק. השלושה שאכלו לא יכולים כל אחד לדבר לחוד. ושניים שאכלו מצווה שיחזרו אחר שלישי שצריף מעין לזימון. וכן ארבע או חמישה אסור להם לחלק, שניים התחייבו בזימון. שישה נחלקים כיוון ששאר זימון לכל חבורה עד עשרה. ואז הנחלקים, עד שיהיו עשרים, כיוון שתחייבו בהזכרת השם, דאז יכולים לחלק אם ירצו, נראה לי דודים משישה, אינם יכולים לחלק אם ירצו נחלקים. כן, המצווה לחזור אחר עשר. ומי הוא? עד כאן הגענו. אם היו רבים מסובים יחד, שימו לב להלכה הזאת שהיא קוראת המון, לא בדיוק במצב הזה, אבל אותו עיקרון קורא המון. ומי הוא? אם היו רבים מסובים יחד, ואינם יכולים לשמוע ברכת הזימון מפי המברך. כלומר, המצב הוא שהמזמן לא מזמן מספיק בקול. כן? המזמן לא מזמן מספיק בקול. מה זה ברכת הזימון? זה לא רבותיי נברך, ולא הבלן ונבריך. מה זה ברכת הזימון? נברך שאחד משלו. כל זה זה דברים... הם הקדמות, אני לא מזלזל בהם. אבל לא על זה נאמרה ההלכה, שאם אתה לא שומע את ברכת הזימון. כלומר, אם אתה נמצא ונגיד, שמעת שאומרים שמיים, או יהי שם השם ורוח מתי ועד עולם, רוץ, ואתה לא שמעת את הרבותיי נברך, או את הבלן ונבריך, רוץ עכשיו לשמוע את נברך שאכלנו משלו, שזה הזימון. כלומר, כי הנקודה העיקרית נברך לקדוש ברוך הוא שאכלנו משלו, זה הזימון. אבל מה קורה אם אתה לא יכול לשמוע את הזימון? זה לא מגיע אליך. אני אגיד לכם מה היהודי עושה. הוא אומר, מה הבעיה? אני אגיד ברוך שאכלנו משלו את חיינו. נכון או לא? מה האינסטינקט של יהודי? כן. מה? אני אשאל לכם אינסטינקטיבית. יהודי עכשיו נתקל בבעיה הלכתית, אין לו מקורות לעניין הזה. הוא יושב בחתונה, הוא שומע, יהי שם השם מבורך, מעתה ועד עולם. זאת אומרת, מישהו אמר, רבותיי נברך. הוא אומר, עוד מעט הם יגידו, ברוך שאכלנו משלו, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו את חיינו. ואני אגיד להם, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו את חיינו. נכון? זה האינסטינקט של של היהודי. מה?
אם זה רחוק ואתה שומע מישהו שעונה,
אז אולי אתה מסביר את האינסטינקט. זאת אומרת, למעשה ההלכה היא לא נכונה, כמו שאנחנו רואים פה. פסיקת ההלכה לא נכונה, אבל יפה מה שאומר משה.
האם זה עם רמקול נחשב כמו...
רגע, רגע.
או לא?
רגע, און מינוטה. איך הוא? מינוטה או מינוטו? 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 און מינוטו. און מומנטו. רגע, רגע, לפני הרמקול, אנחנו עכשיו בזמן חזל, אין רמקול. יפה, משה אוזן אמר דבר יפה מאוד, הוא אומר, אדם אומר לעצמו, אם אני שומע את הציבור אומר, אמן יש מרבה, אני אומר איתה, אמן יש מרבה. אז אני שומע אותה אומר, ברוך אלוקינו שאחד משלו, ובטובו הגדול תמיד חיינו. אז ובטובו חיינו, אז אני אגיד איתה, אבל השכן אורך אומר, זה לא שכן, זה גמרה פורשת, השכן אורך אומר שזה לא טוב, בואו נראה עוד פעם. ומי הוא? אם היו רבים מסובים יחד ואינם יכולים לשמוע ברכת הזימון מפי המברך, אז מה עושים? בעצם מה אומר השכן אורך? תעשו זימון לעצמכם! אבל הסיפור הוא שאינם רשאים לחלק לחבורות של עשרה עשרה מפני שיצטרכו לברך בכל רם וישמע בעל הבית ויקפיד עליהם. בסדר? זה הסיפור. יכולים לחלק לחבורות של שלושה שלושה לברך בנחת כדי שלא ישמע בעל הבית, וזה טוב להם אם שלא יצאו ידי חובת ברכת זימון שהרי אינם יכולים לשמוע פי המברך. מדהים. אז בואו נראה עכשיו את סדר העדיפויות.
אינם יכולים זה גם לצאת לפני.
או, מזה נגיע לצאת לפני. נכון מאוד. כי יוני אומר, מה הבעיה? שיברכו לבד. כולם עושים את זה בכל החתונות. כבר אין זימון היום. זימון זה המלצה.
זימון רק לחברים
הקרובים. יפה. אז הסעיף הזה מלמד אותנו על כמה גדולה חובת הזימון. בוא נחזור. מה ההלכה שיש לפנינו כאן? ההלכה היא שכאשר אתה נמצא באולם ואתה יודע שלא תשמע את ברכת הזימון, כבר אתה ראית שאין רמקול, עוד מעט דבר על הרמקול, אתה ראית שאין רמקול ונתנו לזמן לאדם שהוא זקן מאוד ואין לו קול, אתה יודע שלא תשמע. מה צריך לעשות? לזמן לבד בעשרה. זה מה שתראו פה.
הנה, בלי להעליב את
האור. יפה. ואם אתה מעליב, לא כתוב פה אם אתה מעליב את המברך.
זה להתקרב.
לא, לא, זה כמו שבעל הבית.
לא עדיף להתקרב.
אה? לא, ודאי להתקרב הכי טוב, זה ודאי. בסדר, אבל אתה לא יכול להתקרב. זה ברור שזה הכי טוב, אין מה לומר. אבל הוא דבר שאתה לא יכול להתקרב. אז מבואר פה בשכן אורו, וזה גמרה, שצריך לזמן בעשרה. אבל יש פה חידוש. אם בעל בית כועס עליך, אתה יכול לזמן בשלושה, ולא שאז קיימת את המצווה כתקנה, אלא זה יותר טוב מכלום. נכון? זה לא שכן השכן ערוך. זה טוב להם ממה שלא יצאו ידי חובת ברכת זימון. זה יותר טוב מכלום.
באולם זה נקרא בעל הבית, נקרא בעל הסעודה.
כן, בעל הסעודה.
כן,
כך משמע כך. אם תברך לבד, אין בכלל זימון. נתראה בשלושה, אז לא. אבל קודם כל מה שברור פה, מקווה שאתם רואים את הדבר הזה, שאסור לעשרה להיחלק לשלשות. זה ברור. אבל אם בעל הבית מקפיד, אז כן מותר. וזה מעורר את השאלה, מכאן אפשר ללמוד עיקרון למצבים שבהם רוצים לרדת מעשרה לשלושה, וזה כאשר רוצים ללכת באמצע חתונה. נכון? האם אפשר לעשות הקש? אם כתוב שאם בעל הבית מקפיד, אז אני יכול לזמן בשלושה במקום בעשרה, ודאי אם אשתי מקפידה. כי מחכה לי הבית... מה? עונת הבייביסיטר. יפה, צריכים לעבור... אבל השלב הבא הוא אני עייף, או... אין לי, מה? יפה, זה בסדר, אבל לפעמים אני, זה מעצבן אותי, כמה אפשר להישאר בחתונה הזאת? רוצה הביתה. הרי זאת הסיבה העיקרית בדרך כלל, שאדם הולך, זה סיבה נכונה להפקיע את עצמך מזימון או לא? בואו נראה את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן, י' ג' לשמוע ברכת הזימון, ואם היו יכולים לשמוע ברכת זימון מפי המזמן, אף דכל ברכת המזון אינם יכולים לשמוע מרחוק. לא היו רשאים לחלק על שלושה שלושה, אלא ישמעו ברכת זימון לבד מפי המזמן, וברכת המזון יברכו כל אחד לפני עצמו בלחש, וכמבואר לאל, סימן קופי ג' סעיף ז'. טוב, זה מה שאמרנו. ההלכה שאסור לך לחלק לשלושה, סתם. ואינם רשאים, די אם היו יכולים לחלק לעשרה עשרה, לא היו רשאים לחלק לחבורה של שלושה, כדי שלא יפסיעו להזכיר זימון בשם. ברור. וכל רם כדי לשמיע בקעת זימון לכל העשרה. יקפיד עליהם, או, שימו לב, יקפיד עליהם במה שעושים חברות לעצמם. כלומר, בעל בית יתרגז, למה אתם פורשים מהציבור. נכון, זה הסיפור. קודם כל תראו כמה גדול כבוד הבריאות. והוא הדין אם צריכים ללכת לדבר מצווה ואין להם שירות להמתין שתתבטל המצווה שרשאים לחלק לשלושה שלושה. כן כתב המגן אברהם, ובחיי אדם מגמגם בזה, הוא פוסק דה על כל פנים, שלא נשארו עשרה בלי אדם, ודאי אסור לצאת דבר מצווה, ומכל מקום, אם הוא מצווה דורייתא, אפשר דה יש להקל בכל גבדה, ואין בפרים גדים. תראו מה זה הלכה. בוא, נחזור עוד פעם, על מה כתוב בגמרא, שמובא פה בשכן ערוך, ומה מסתפקים הפוסקים. אתה נמצא בסעודה, אתה יודע שלא תשמע את המזמן, אתה רוצה לעשות חברה של עשרה, בעל הבית מקפיד עליך באופן בלתי מוצדק. כי הוא לא בן אדם זה. הוא כיבד בברכת המזון את הגיס שלו, שהוא איזה זקן בן 200 שאף אחד לא שומע אותו. במקום להגיד לו, אדוני, איפה היראת שמיים שלך? בזימון צריכים לשמוע כולם. עכשיו הוא כיבד בזימון אחד שלא, זה, שלא יודע, שאין לו קול רם. הוא מסתכל עליך שלא תחלק, ואז אתה מזמן בשלושה. זה מה שכתוב פה. פתח לצורך מצווה, קל וחומר לצורך מצווה, לא? לא? אם אני צריך ללכת בשביל... אני מפסיד ערבית במניין. נגיד, זה המניין האחרון של ערבית. מה הדין? לפי מה שלמדתם עכשיו במשנה ברורה. לפי מה שלמדתם, שאלה. למדתם במשנה ברורה. אם אדם רוצה... מה? אז זה תלוי במחלוקת. נכון? זה תלוי במחלוקת. המגן עברה מקל. והחיי אדם מגמגם. והוא אומר שבמצווה דאורייתא אפשר שיש להקיל. לא, אנחנו רואים שיש עשרה. אם יש עשרה, גם בזה נחלקו המגן אברהם והחיי אדם. נכון? עכשיו תגידו לי, מה יותר חשוב? רגע, מה יותר חשוב? הכבוד של בעל הבית או תפילה במניין?
שלום מעל הכל. שלום זה מעל הכל.
זה עושה דאורייתא. שלום, זה הבן אדם הזה. צריך להגיד לו, איפה יראת שמיים שלך? כי יראה בשכן ערוך, כתוב פה שכולם צריכים לשמוע. צריך להוכיח אותו.
החיי אדם.
לא יודע, בקיצור, רואים פה כמה הדרך ארץ היא חשובה. יש דברים, בערך כל יום יש לי שאלה כזאת שחתן מהרחומה הולך לחמיב, שהוא לא מהרחומה. עכשיו, כיוון שחתן הוא מהרחומה, הוא צדיק. כיוון שחמיב הוא לא מהרחומה, לפעמים הוא צדיק, לפעמים הוא לא צדיק, אבל לפעמים לא. אז החתן הולך לחמיב הפחות צדיק, ויש בעיות. יש בעיות. והחתן הוא מאוד צדיק, והוא מראה לחמיב מה זה להיות צדיק. כמובן שאם יש דברים שהם אסורים על פי הלכה, אז בסדר, אבל... אבל... אם... צריך כשאחות... אני התחתנתי עם האחות הבכורה. השנייה כבר התחתנה עם... יהודי חרדי. יש להם שם, במשפחה של אשתי יש להם, לא חושב, הכל. התחתנה עם יהודי חרדי, היא מיוחס גדול. יחסן, הגיס שלי... מצד אבא שלו מצאצא הגרם, מצד אמא שלו מצאצא אדמור הזקן, בעל התניה, ויחוץ מזה אונין של הרב חרלאפ, משהו יחסן עולמי, וגם מותק שבאנו. והוא היה מקורב לרב לנדו בזמנו, גם היום קורב, אבל אז זה עוד יותר מקורב לרב לנדו, הרב לנדו של בני ברק. אז שהתחתנו, הוא גילה, אני אז הייתי צעיר ואידיאליסט, היה מזמן, אדבר אתכם על שנת תשעים מהם זין. החתונה של אחות אשתי. אז גילה, אני הייתי אז אידיאליסט וזה, ואכלו הבית של ההורים של אשתי רבנות. טוב, כבר מאז עברנו לבדץ, אבל אז היינו אידיאליסטים, חשבנו שרבנות זה טוב. למדנו דברים בדרך הקשה. אז אכלו רבנות. הוא נעשה לבן? משפחה. אוכלים רבנות? הוא אמר, להכשיר את כל הכלים. אני לא אוכל, עד שלא מכשירים את כל הכלים. צריך להכשיר את הכלים. הכלים האלה... בשר של הרבנות, עופות, לא, אכלו בשר חלק, אבל רבנות, עופות של הרבנות. צריך להכשיר את כל הכלים. אמרתי לו, תשמע, אנחנו נכשיר את כל הכיוון, רק תעשה את זה, לפני שאתה פוסק את זה הלכה למעשה, שאלת הרב לנדו, אני רק רוצה, מתעניין לדעת מה הרב לנדו יגיד. הרב לנדו מהכשירים, הרב של בני ברק, רב ועבד בני ברק, רב משה ידע לב לנדו. לך תשאל את הרב לנדו. אחרי זה אנחנו נכשיר, אבל תשאל, תגיד שיעשו עבירה גדולה, אכלו כלים של רבנות. לא, זה, זה, הכל לא חשב להכיל אותו רבנות, זה ברור. ומעכשיו אלך, אנחנו נתקדם בעזרת השם, ונאכל מה שנוהגים בקהילות קודש וצדיקים ואכול. זה היה ברור, אז זה לא יודעים. רק השאלה, אי אפשר לאכול עוף בדץ בכלים של עוף רבן. זו הייתה השאלה. אז זו, סתם, צריך להכשיר את הכלים. מה? תודה
שם.
כן. אמרתי לו, תעשה דבר, אמרתי לו, אין בה, אנחנו, אמרתי לו, אנחנו נכשיר את כל הכלים, נעשה פה פרויקט, ההכשרה של המטבח, נחזור בתשובה, נטבול גם אנחנו בכנס תסיר שלמה, הכל נעשה, רק, אין בעיה, רק תשאל את הרב לנדו, זה הכל. ואני לא הכר את הרב לנדו, אבל אמרתי, ידעתי שאדם גדול ידע לנו תשובה נכונה. הרב לנדו אמר לו, חס וחלילה, אנחנו חברים, אבל להגיד שזה לא קשר, חס וחלילה. זו תשובה. מגיע אדם לחמיב, והוא מוציא לו הכשר, לא מעודר, אבל כשר. אתה יכול לעשות תרגילים, ולהגיד שאתה אלרגי לעוף, ולהגיד שאתה עכשיו בדיאטה, שאתה צמחוני, אתה יכול לעשות תרגילים. אתה גם יכול להחליט לאכול, כי אם זה כשר, זה כשר. אבל אתה לא יכול לעשות פרצוף. זה לכל הדעות. זה מוסכם. זאת פרצוף אתה לא יכול. זה אליבא דכולי עלמא. טוב, כמובן שאם עושים דבר שהוא עבירה, אז אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים. זה אדם לא יכול לעשות את תורתו פלסטר. אנחנו מדברים שהם סומכים על דעות מקילות. מה התקשר אתמול מישהו שיש להם בר מצווה במשפחה בספירת העומר. עם מוזיקה, עם תזמורת. אז הם רוצים לא לבוא. או שיבואו רק לפני שתזמור אותי. בקיצור, יש ביטו את השמחה. כן, זה...
אבגנה.
מה?
אבגנה.
איכות ספירת העומר? עד יעוד שמה. זה שאתה צדיק וזה בסדר. אבל בוא נגיד, כולה על מה אנחנו מודים שיש כמה פוסקים שהתירו תזמור את ספירת העומר. ביניהם הרב עובדיה יוסף. מה? זאת המחלוקת. תאים בסדת מצווה מותר תזמורת. זה שמותר בסדת מצווה ריקודים ומחולות, זה ברור. השאלה אם מותר תזמורת, כי תזמורת זה אקסטרה, עוד יותר. זה המחלוקת. אמרתי לו, עכשיו תגיד מה, תגיד לי אתה מה יותר נכון. שזה שיהודי עושה משהו, ויש לו על מי לסמוך, זה בצד אחד. ובצד השני אתה תעשה לו הפגנה, ואז כולם ירגישו לא בנוח. זה, אתה תשקול את זה, או שאתה תשתתף בשמחה ואתה תרגיש לו בנוח. או. מה יותר טוב? צריך קצת שכל. אז פה אנחנו רואים, הרי זה דבר מדהים, ההלכה הזאת שאנחנו לומדים. זה מדהים. מה כתוב פה? כתוב ככה. תראו, הרי בעל הבית הזה, הוא לא בן אדם. נכון, בן אדם בעל הבית מערך אותו. אתה מערך אותי, תערך אותי כמו שצריך, נכון? זה אלף בית. אתה... אני באתי, אני סמוך על שולחנך. אם הייתי יודע שזה המצב, לא הייתי בא. אני מגיע לפה, אתה נתת לאיזה זקן חלוש לזמן. אף אחד לא שומע כלום. לא שומעים! אומרים הספרדים, נכון? ככה מעליבים את החזן, נכון? חזן צוחקים, לא שומעים! לא, בעדינו זה בסדר, אבל... כן, מלבינים את פניו של החזן, זה משגע אותי. זה משגע אותי, הדברים האלה. זה פשוט משגע אותי. איך אדם... מרשה לעצמו להלבין את פניו של החזן. צריך שנגיד אדם כמו יוסי ישי, דומה, יוסי ישי. אז המקסימום שאפשר לעשות זה ככה, אם אף אחד לא שומע, יוסי ישי ידע, נטף לחזן את הראש באמצע שלו, אמר לו, אחי, תקפיא טיפת הקול לא שומע. המקסימום שאפשר לעשות. יחשבו שהוא אמר לו, אין תחנון כי יש פה בר מצווה. ואתה אומר לו, אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה, איך אדם מרשה לעצמו לפגוע במישהו. אז גם פה אני אומר, בא לבית הזה, אתה באת אליו, תשמע, אתה באת אליו, הזמנת אותי לסעודה. אני, מה חשוב לי? תאמין לי שיותר חשוב לי זימון כהלכה מאוכל טעים. מה יותר חשוב לי? שהאוכל יהיה טוב, שלקיים את מצוות השם יתברך. מה יותר חשוב? הזימון יותר חשוב. הוא שם פה איזה זקן, לא שומע את הזימון. מה אומרת הגמרא? אז מה האינסטינקט? האינסטינקט ככה. אני לא מבקש לך כלום. אני לא מבקש לך, אבל תן לי לעשות זימון בעשרה. לא, זה אפשר לעשות זימון בעשרה. אני לא מפריע לך, אני לא אמרתי לך אל תשים את הזקן הזה. אבל לפחות אנחנו, הצדיקים פה, נעשה זימון בינינו. לא, אסור. ולכן יורדים לזימון בשלושה. באים הפוסקים ואומרים, אז זה לא יומן, מה הפוסקים אומרים? ואם זה לא שמישהו מקפיד עליך, אלא יש לך מצווה, אז לא. אז נחלקים, נחלקים. אז בואו נחזור רק על ה...
אין מצב לעשות פה בעשרה ולא בכל רם. זה אומר שאפשר, אם עושים בעשרה, זה אומר שחייבים לעשות בכל רם.
כן, בטח. מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אם זה אולם גדול הולכים לצד שלו, וזה לא מקום כזה.
צריך שהעשרה ישמעו.
חתונה זה יותר קשה לשמוע.
יש שולחנות של יותר אנשים, יותר עשרה אנשים.
תמיד אמר שבחורי, לא, אבל נגיד בחתונות שיש בחורי ישיבה, תמיד זה השולחן שלהם עושה לימון בעשרה.
קוראים לזה, השולחן של הבחורי ישיבה קוראים לזה חלקת הרבנים. שם יושבים בנפרד. קוברים אותם לחוד.
אז בקרקע הזה אולי, מה עדיף? פשוט אולי לא לאכול לחם? אני יודע שאני יכול להישאר עד הסוף, אני יודע. אולי אני לא אכל לחם כדי לא להיכנס לאחיו של דימון?
שאלה טובה, שאלה טובה.
כי אתה תמיד יש את הבעיה הזאת. אני יודע שאני
אשאר. רגע, כבר יש עוד פתרון. אני רק רוצה לחזור עוד פעם על הסיף קטן תזיין הזה, כדי שלא נשכח את ההלכה. יקפיד עליהם, במה שעושים חברות לעצמן, והוא הדין אם צריכים ללכת לדבר מצווה ואין להם שירות להמתין, שיתבטל המצווה, שרשם לחלק קדושה, כן כתב המגן אברהם. אז המגן אברהם למד מזה עיקרון, שגם אם, אבל רק אם תתבטל המצווה. ובחיי אדם מגמגם בזה, ופוסק דל כל פנים, כשעוני שהוא עשה בן אדם, ודאי אסור לצרפי דבר מצווה. מקום מקום עם מצווה דהוראיתא, אפשר יש להקל בכל גבנה, ואין בפרי מגדים. אבל כל זה רק אם תתבטל המצווה. כלומר, בוא נגיד לכל הדעות, אם יש לך מניין בשעה מאוחרת יותר, אתה קלו בין כותלי האולם. לא, אם יש לך, אם יש לך. כל הדיון היה רק אם אתה מפסיד את המניין. פה. זו המחלוקת. אבל לכל הדעות, אם יש לך מניין בשעה יותר מאוחרת, אתה רוצה עכשיו להתפלל. אל תתפלל עכשיו, תפלל יותר מאוחר. זה מוסכם. אבל אם יש לך שיעור דף יומי, זה נפקא מינה. שיעור דף יומי זה מצווה דאורייתא. אם אתה הולך לאבד את השיעור דף יומי, אפשר שיש להקל. מגן אברהם מקל, והחיי אדם אומר אפשר שיש להקל. טוב, אז יש להקל. עכשיו יוסף אומר בצדק גמור, אומר ככה, לפי זה מה קורה כשאתה מגיע לחתונה, נוטל ידיים, ואתה רוצה ללכת, כי אתה רוצה ללכת. אתה לא ממהר לשום מצווה, אתה רוצה ללכת. מה יש גם עד מתי נשאר פה? לכאורה, לפי מה שכתוב פה, אסור לעשות את זה. אם נתת ידיים, אתה פה. בואו נראה עוד, תראו בסעיף קטן למד א', בסימן הזה, סעיף קטן למד א', באמצע הסעיף קטן, כתוב פה, אינמי, לפי מה דמבואר לקמן בסימן רש באליה הרבה ובשרי האחרונים, במקום שיש אונס, או הפסד ממון, מותר לאחד לגמור סדתו מקודם שגמרו השניים, לבר בפני עצמו. פה יש חידוש יותר גדול, בלי זימון בכלל. כלומר, אצלנו בסעיף מצאנו ש... שאם אתה לא שומע את הזימון, אז תעשה בשלושה. שם מצאנו שאם יש לך אונס או הפסד ממון, אז מותר בכלל להתפטר מהזימון. כלומר, המניות עומדות לרדת, אתה חייב למכור.
בייביסיטר, עוד שעה.
יפה? יפה? צריך לשלם עוד שעה לבייביסיטר. זה הפסד ממון, נכון? אונס, מה זה אונס?
מחר יצטרך לעקום אותם לעבודה,
דברים כאלה, כן, אז מותר, כן. יפה. אז זה מותר, להיפרד לגן המאזינים.
אבל אם יצא בפתח שעולם, ידבר עוד שעה עם מישהו.
נכון מאוד, נכון. עכשיו, הרב משה פיינשטיין יש לו עוד עצה, ותזכרו את זה כי אני רוצה לבחון את זה לאור כמה הלכות, יש לו עוד עצה, הוא טוען טענה כזאת, שאם אדם מראש אוכל לחם, על דעת שלא להצטרף לזימון. זאת כאילו, הוא אומר, תנאי פנימי, אני אוכל, אבל אני מתנה שאני לא חלק מהחבורה, אני לבד. אפשר לעשות דבר כזה, ולהיפטר מן הזימון. זה משה פיינשטיין. ו...
הוא מבטל כאילו בשבל תעשה.
לא, הוא מראש... מה? זה, הוא לא דיבר על זה, וזה נראה לי בלתי הגיוני. כלומר, כי אני חושב שבשביל זה צריכים שלושה אנשים שיחליטו מראש שהם רק שלושה. אבל צריך ששלושתם יתחילו לאכול ביחד על דעת זה, זה נראה לי מצב מאוד נדיר. בדרך כלל זה קורה לבד, אתה מחליט שאתה מצטרף רק לעוד שניים, אבל איך יש דבר כזה? כלומר, אתה לבד, אתה לא יכול לקחת לך עוד שניים. אז נראה לי סיכום לחתונות, נראה לי ככה, אדם שרוצה לצאת לפני הזמן, אז צריך לעשות תנאי מראש, ואז לצאת בגלל שהוא חייב, שאומר משהו שהוא קצת אונס, ואז אפילו אם זה לא עזר התנאי, אבל אם זה אונס, אז יש פנים לצאת, למרות שלא בואו מידותיו של האונס, ואז אפשר. ככה אני עושה כשאני... לא, אם הוא יתנה, הוא כבר לא יוכל לצרף לשלושה. כי הוא אוכל לבד. אלא אם כן, הוא ייקח עוד שניים, והם יתנו שלושתם שם, זאת תהיה נפקא מינה. שהוא לא יוכל לצרף לשלושה, נכון. או, יפה, זו שאלה טובה שאלת. כלומר, השאלה היא, יפה, השאלה היא כזאת, במצב שאדם חייב ללכת. זה ביטוי מאוד בעייתי, אני חייב ללכת, נכון? פעם הייתי באיזה מקום, אני לא יכול לשכוח את הדבר הזה, הייתי באיזה מקום, באיזה שטיבל, שאתה מתחיל את התפילה עם עשרה, גומר עם עשרה, אבל לא אותם עשרה. וגם באמצע היו עוד עשרה, כלומר, זה כל הזמן מתחלף, כלומר, יש כאלה, שהתחילו איתך, אז זהו, אני חייב ללכת, חייב ללכת, זה היה הביטוי, חייב ללכת, אז הוא התחיל איתך, אבל פתאום הוא חותך.
שלום אחרי הקדושה.
כן, אחרי הקדושה הוא כבר לא פה, אז אחד אחר הגיע...
הקדושה מוקדמת, יותר הולך לשם.
בדיוק, כן, בדיוק, דברים כן. בקיצור, אז זוכר, זה היה בשבילי ממש טראומה, והמשפט ששמעתי שם הרבה בשטיבל הזה היה, אני חייב ללכת. חייב ללכת זה משפט מאוד בעייתי, אני חייב ללכת. אבל השאלה, אני רוצה עוד פעם לשאלה, מה שצמח אומר, האדם שחייב ללכת באמצע החתונה, האם הוא יזמן בשלושה, או לא יזמן בכלל? אז ככה, אם הוא יצטרף מראש לזימון, אז הוא צריך למצוא עוד שניים שחייבים ללכת, אבל הוא חייב למצוא שניים שחייבים ללכת, כי מה שעושים היום, בחתונות זה בטח לא טוב. הרי מה קורה? אתה חייב ללכת, ואז אתה עושה זימון עם עוד שניים, מפקיע אותם מהזימון בעשרה! אין דבר כזה!
הם יאכלו אחרי זה עוד לחם?
מה?
הם
יאכלו אחרי זה עוד לחם, כן, זה בסדר. לא, אבל זה לא, בהכרח הסיפור.
מה?
כן, צריך שניים שחייבים ללכת גם. עוד שניים שחייבים ללכת. לאו דווקא איתך, אלא הם חייבים ללכת, הם יודעים שלא ישר עוד לעשות. אבל, אם אנחנו עושים מראש את התנאי של משה פיינשטיין, אז זה בלי זימון בכלל.
אם עשיתי את התנאי,
ולדעתי יותר...
ביקשו ממני להצטרף
עליהם. אתה לא יכול להצטרף. לא יכול להצטרף. אלא אם כן, עכשיו תאכל איתם משהו. ואני חושב, לדעתי, יותר טוב לעשות את התנאי של משה פיינשטיין, כי... התנאי של משה פיינשטיין אומר שברגע שאתה נוטה לידיים ומתחיל לאכול את הלחם, אתה מתנה בדעתך שאתה אוכל לבד ולא רוצה להיות חלק מהציבור. אוכל על מנת שלא להצטרף לזימון. זה יותר טוב לעשות את התנאי הזה וללכת רק כשזה נחוץ. כאילו יש לך צירוף של שני דברים מאשר ללכת כשזה נחוץ, שלא תמיד זה באמת נחוץ, זה מה שאני חושב.
הוא עושה את התנאי אבל יכול
לענות לזימון. לענות לזימון כן, אבל לא להצטרף לזימון. הוא לא יכול להיות השלישי.
זה תנאי כפול.
אפשר.
אם לא, אני אצטרך לשימון.
אפשר.
זה כל הבעיה שלך.
למה לא? הוא רוצה לעשות שיעור ביון בחתונה, כבר לא אוכל שיעור.
ההבדל בין יהודי שלמד ליהודי שלא למד זה ככה. יהודי שלא למד, יש לו בעיות. הוא בעצם בא לחתונה. יש לו בעיה. יש לו זימון פה, נטיית ידיים שם. המון בעיות יש. יהודי שתמד, אין לו בעיות. הוא מגיע ואומר, איזה סימן זה היה? למדתי את זה, הסימן הזה, הוא מלא תורה, מלא וגדוש, הוא נהנה מכל דבר. תורת חיים. אתה מוצא את עצמך בהתלבטויות של סביבות בהלכה, זה כיף.
היחיד שרת לקנות, אני עשיתי תנהל.
ושניים שאחרו יחשבו שגם הוא יצטרף.
צודק למיקם, זה לא נראה טוב. הייתי יכול לומר לך משהו שלא נעים לומר, מי בכלל מחכה לזימון? אז מה מריתן? גם יש שמסתכלים עליו תכנו לחכות לזימון. הזימון זה מצווה עלובה, וזה אנחנו לומדים אותה. פה אנחנו רואים שהזימון, אתה לא יכול להפקיע את עצמך אלא לאונס ממון, או לאונס אחר, אתה צריך אונס. לא בגלל שאתה חייב ללכת.
יש הבדל בין זה שיורד מ-10 ל-3.
אתה רואה בסעיף שלנו שאסור. כלומר, יש מצב שבו אתה לא שומע את הזימון, אתה חייב לזמן בעשרה, לעשות לך קבוצה של 10. ורק בגלל שבעל הבית נעלב, מותר לך לרדת. יפה, זאת אומרת, צודק. יותר קל לרדת, זה מצב עושה חלוקה חשובה, יותר קל לרדת מעשרה, אסור לרדת מעשרה ל-3. וגם אסור לרדת מעשרה ל-0, ל-1. אבל יותר קל לרדת מעשרה ל-3, שזה מצאנו שאפילו סיבה כמו לא להעליב את בעל הבית היא מספיקה, אבל לא מצאנו שבשביל לא להעליב את בעל הבית דבר ביחיד. זה מה שאתה אומר, זה לא מצאנו. שזה צריך אונס, מה שאין לך ברירה. כן, אני לא יודע. זו שאלה, כלומר, השאלה היא, מה קורה אם בעל הבית יעלב, והוא שומע את השלושה. מקרה שלא כתוב פה. האם אנחנו אומרים לו, תשמע, יש גבול למה שאנחנו הולכים לקראתך? כשאומרים לך היום, אני הולך לקראתך, אתה מודאג, נכון? הולך לקראתך, זה הולך לקראתי, נכון? אני הולך, הלכתי לקראתך, לקחתי לך. זה היה, שגע אותי, כל הביטויים האלה זה הורג אותי. שפוטיני תורף, זה הלכתי לקראתך, הלכתי לקראתך, אתה יודע איזה הלכתי לקראתך ואיזה הלכתי לקראתך. הלכתי לקראתי, הלכתי לקראתי. אין לי בעיה, אין לי בעיה. תן לי, אין לי בעיה. אין לי בעיה, כמובן, אתה רוצה משהו. אין לי בעיה, זה אמור להיות, אני מוותר. אין לי בעיה. תן לי. באמת אין לי בעיה. אני, אין לי ממש בעיה. אתה תשלם לי כך וכך 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 וכך, ולא תהיה לי שום בעיה. אדם צריך להקפיד בלשונו. אחד צריך לא לדבר בסלנג. אין לי בעיה, ואני הולך לקראת לך, זה לא מילים בעברית תקנית. צריך לדבר בעברית תקנית, ואז הדברים שלך משקפים את כוונותיך. בסלנג זה ההפך. הדוגמה הכי בולטת זה חבל על הזמן. מה הפשט של חבל על הזמן בעברית? הזמן אבוד. ומה הפשט של חבל על הזמן בסלנג? מה? זמן לא אבוד. זה היה משהו חבל על הזמן. מה? מסוגעים, אנשים פשוט לא נורמליים. אנשים מטורפים. לאיך אפשר לדבר ככה? ותמיד זה ככה, לא לדבר בסלנג, לדבר בעברית, כמו שלמדנו אותה עם קורותינו. עכשיו אנחנו בגיטין זה בשבילי שיעור בחינוך. כתיבת השם בגיטין זה סיפור מאוד מסובך. מאוד. ראיתי תשובה של הרב עובדיה יוסף, שבכלל, אתם יודעים שהרב עובדיה יוסף, בהקדמה לשו"ת רבי העומר, כותב שהתשובות שהוא עבד עליהן הכי קשה, זה התשובות באבן עזר וחושן משפט, בעניינים שנידונו בבתי הדין, שבהם הוא השקיע את כל הנשמה, וזה התשובות הכי הכי יסודיות שלו, אבל כמעט אף אחד לא לומד אותן. כמעט אף אחד לא יודע מה הרב עובדיה אמר בדברים האלה. זה בסך הכל, אני יודע, זה 5% מהשו"ת שלו. אבל שם זה כל ה... שם הוא גילה את כוחו. זה משהו מדהים. אני עובר לתשובות של הרב עובדיה בתחומים האלה. כואב לי ש... בוא נגיד, גם אני כותב עכשיו את הדברים האלה, יקראו את זה 3.5 אנשים, זה עוד יש לזה רייטינג יותר נמוך מיום העצמאות. זאת אומרת, יקראו את זה 3.5 אנשים, וזהו. עכשיו אני כותב על איך שמים את המזונות של הילדים. איך מודדים את זה? האם מודדים את זה לפי המינימום שהילדים צריכים, לפי המינימום המקובל בעיר, לפי הממוצע המקובל בעיר, או לפי איך שאב ירגיל את הבנים, או לפי איך שאב יכול לתת להם. אמרתי 5 אפשרויות. אבל זה הבדל בין 300 שקל לילד ל-4,000 שקל לילד לחודש, ואתה מחייב אותו מגיל 3 עד גיל 18, תחשבו לבד איזה סכומים מדובר. אז אני כותב, אז אני יודע שאני אכתוב ואף אחד לא יקרא את זה. זאת אומרת, הדיינים יקראו את זה, וזה פסק דין, צריך לסוף פסק דין. אז ראיתי שהרב עובדיה כותב תשובה ארוכה, הוא דן לגבי השאלה, האם צריך גט, האם הגט צריך לתת אותו בשלושה? במעשה נוהגים בתי הדין לתת גט בשלושה. אנחנו מתייחסים גם למסירת הגט כמו דין, לא רק למסע ומתן, זה ודאי, אבל האם הפרוצדורה של מסירת הגט צריך שלושה? זה יש לזה מקורות, כתוב ברמה, אבל הרב עובדיה אומר שלא צריך. ושהוא היה נותן גט יחידי בזמן שהוא היה במצרים. פנטר, מה יש לו מה? יש לו מקורות לכל דבר. זה, אני יודע בידוע מה שצריך, ואפילו יש לו פקפוק על רשות הגט. אנחנו משתדים. האמת היא שאנחנו מקלים בזה, כי לפעמים יש עומס גדול על בית הדין, אז יש לנו לפעמים עומסים, אנחנו לא רוצים להקל. לפעמים יש, ימים נדירים, אבל יש לך שבעה גיטים ביום. אז גט, הפרוצדורה של גט זה לוקח שעתיים. ביחד עם כתיבת הגט, שזה לא עושים בבדים, אבל זה זמן. שבעה גיטים ביום זה אומר שהמסקדים האלה יחכו ארבע שעות והם מתבשלים להם בחדר המתנה, האיש ואשתו, אז אנחנו מתפצלים. לפעמים אנחנו מתפצלים, וכל דיין לוקח איתו את הסופר ואת המזכיר של בית הדין, סגן המזכיר משביט אותם מהעבודות שלהם, והם הופכים להיות בית דין. צריך אותם לבית דין. כבר לא מקפידים שיהיו בית דין של שלושה דיינים. ממש, אלא רק לגט, כן? לא ניקח אותם במזונות, משפט מזונות וירושה, דברים כאלה, זה לא נעשה, אבל רק לגט. אבל הרב עובדיה כותב שהוא הנהיג בעצמו, הרב כותב, הנהיג בעצמו, שכשהוא קובע את השמות, אז הוא ייקח איתו עוד שני דיינים מוסמכים. הוא הנהיג, כי זה קטע, ואני ראיתי כשהגעתי לבית הדין באשקלון, אז הם לא מקפידים ככה, דווקא בקביעת השמות עושים את זה לבד, כי זה דבר שלוקח זמן, ויש עומס גדול מתפצלים. אז אני ביקשתי שנשנה את זה, שכל פעם שיש קביעת שמות נהיה שלושה, הסכימו. מה? השמות, זה מלאכה אדירה לקבוע את ה... כן. זה מלאכה, זה סיפור הלכתי, שאתה לא יכול לתאר לעצמך משהו מסובך מאוד. אז... הדוגמה, האיש והאישה ואבותיהם, הם כתובים בגט. אז למה זה קשה? זה קשה מאוד, בגלל שאתה לכתוב את השם המדויק. תראה, שם כמו עמיקם זה שם קל. לא, אחד קוראים לו שעיה, בסדר? שעיה. החברים קוראים לו ישעיה, ובמשפחה קוראים לו ישעיהו. מה השם שלו? וכל טעות פוסל את הגט. זה הטעות, אתה מבין? מה זה מה שכתוב בתוך תעודת זהות? זה החלטה, החלטה. השאלה מה הראשון, מה השני, יש לזה משמעות, יש לזה סוגיות פורשות. לא, פתאום. הכתובה לא מדייקים, ובוודאי הפקיד של משרד הפנים לא מדייק, ואין לזה שום משמעות לרישום בתעודת זהות. זה לא רישום הלכתי מדויק, זה רישום הצהרתי. אתה יכול להגיד, אם תגיד שקוראים לך שמונה, זה לא יאשרו לך. באמריקה אחד רצה שיקראו לו שמונה, אייט. לא, זה לא ישרו לו, אבל אם תגיד שקוראים לך הגיבן מנוטרדם, יכול להיות שישרו לך את הדבר הזה. אף אחד לא בודק, זה סתם שטויות. אין שום משמעות לרישום בתעודת זהות. היה לי אחד, אחר כך התברר לי שאבא שלו אסיר, תוך כדי שהוא היה שם, אבא שלו אסיר, ואני טרטרתי אותו עם השם של האבא. באיזשהו שלב הוא אומר לי, הלאה, נעימה, עשינה תעודת, הוא בא להתגרש, סך הכל, ו... וואלה, נימס, הנה, קח את התעודת זהות, תכתוב, תעזוב אותי. אמרתי לו, תשמע, אני משתהל להיות נחמד, אבל כשהם מעצבנים אותי, אני מפסיק להיות נחמד. אמרתי לו, אני חושב שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. אתה לא ברבנות. הרבנות זה משרד הדתות. פה אתה לבית הדין הרבני, זה משרד המשפטים. עוד צפצוף אחד, אני שואף לך שלושה חודשי מעצר. אני יכול. אין שום בעיה. אני מטרה בך. צפצוף אחד, אני קורא לך שאלה, משטרה, יקחו אותך לכלא. אין בעיה, יש לנו סמכות. בזיון זאת הדין. אחר כך התברר שאבא שלו יוסף נכנס לבתי כלא, זאת אומרת, הוא מבין מה זה כלא, אז הוא נרגע. הוא נרגע, מבין מה זה הכלא. היה לי סיפור ככה. יש פה הבדל בספרדים מאשכנזים. אשכנזים מקפידים לא לכתוב נקודות בגט. אז הם לא מקבלים בכלל. אם אדם קוראים לו ג'ורג', אז הם לא מקבלים בכלל ג' עם פסיק. זה כתיבה ספרדית. בכלל, תשמע, אתם שתהיו בריאים. מה שאני אעשה להסביר, הדיוק הוא משמעותי. היום כשכותבים ג'ורג' ג' ופסיק למעלה, לקחו את זה מהגיטין הספרדים. מי החליט שג'ורג' זה ג' עם פסיק למעלה? אתה ראית פעם באיזה ספר חתי ג'ורג' ג' עם פסיק למעלה? כן, אני ראיתי, אבל רק שספרדים. האשכנזים מעולם לא כתבו פסיק למעלה. למה? כי לא רוצים לכתוב נקודה בגט. אז איך כותבים ג'ורג' האשכנזים? מה? לא גורג. מה? לא. ולא זורז. אם זה ג'ורג' בצרפתית, יש עריכות ג'ורג' ויכול להיות ג'ורג', נכון? אם זה ג'ורג' זין שין. ואם זה ג'ורג' דלת זין שין. עכשיו, לא לשכוח, לא לשכוח, עכשיו תראו לאן אנחנו נגיע, אל תיפלו מהכיסא. לא לשכוח שיש מחלוקת לשנה, איך מנקדים, הרי בשפות לועזיות יש ואוולס, נכון? מה זה ואוולס? אותיות ניקוד. בעברית אין לנו אות ניקוד. עכשיו, אם יש שם שמגיע מהלועזית, מה? מי? ואף חולם, כן. לא, יש לנו גם חולם, חיריק, אבל לא תמיד יש לנו... לא תמיד, כי יש לך חולם חסר. הכללי הכתיב בעברית הם לא כפופים לוואוולס. יש לנו אותיות ניקוד, אבל זה לא כפוף. אבל בלועזית תמיד יש את הוואוולס. עכשיו, יש פה מחלוקת, ישנה. אתה מבין, אתה לא אומר תדעת זהות. מי הכריע בזה? סתם זה הציונים הכריעו. אין לזה שום משמעות. אבל איך אתה מעתיק את הג'ורג' הוא כתה, יש O, אחרי הג'י, נכון, יש O. ה-O הזאת, איך אתה מעתיק אותה בעברית? הספרדים עושים ו', נכון? אבל האשכנזים עושים א'. נכון? מאז ומעולם. עכשיו, זה שהציונים, ציונים, לקחו את הכתיבה הספרדית, זה לא מחייב את בתי הדין. יש מסורות אשכנזיות. אז עכשיו אל תיפלו, אם בא אחד כי להתגרש קוראים לו ג'ורג' והוא אשכנזי, אז כותבים ככה. לא ליפול, בסדר? תגידו לי כמה אותיות נשארו מהשם שהוא כותב. כותבים ד' ז' ש' א' ר' ד' ז' ש'. נכון? אות אחת נשארה. ואני אומר לך, שאם דיין, ספרדי, יכתוב לו ג' פסיק, זה אולי גט פסול. עד כדי כך. עד כדי כך. זה סיפור...
לפני גירוש לשנות את השם.
אתה מבין? הדיוק, ויש בזה מסורות, אתה מבין? זה שאתם כבולים לתעודת זאת במשרד הפנים, בזה בתי הדין לא אשמים, אבל יש בזה מסורות, איך כותבים את הדבר הזה. והייתה בעיה בדורנו, איך מעתיקים שם אתיופי. ויש דיינים שלמדו כתיבה אתיופית בשביל התעתיק, וגידו שהשפה האתיופית היא מטורפת. לפעמים יש להם ואוולס, לפעמים לא. זאת אומרת, נדמה לי שבעברת חיריק אין להם, ובצרה יש להם. בלגן עולמי. זה סיפור. בא לנו לבית הדין.
בא לנו לבית הדין. אז אני שואל את זה, אני שואל את זה, איך קוראים?